fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
עכשיו דורנו, הדור החדש של הציונות הדתית מסכם את השבוע. בהגשת עוז סימינובסקי.
אוקיי, אז באיזה גיל עלית לארץ אמרנו? לא שמעתי את זה.
23.
23?
כן.
איך העברית שלך בכלל כל כך טוב? האמת צריך להגיד, אתה בן 40, כמעט.
אני בן 40, כן, מי שרואה אותי וכנראה חושב שאני בן 18.
יש לי הרבה שעות, הרבה שעות עם דן, ו-40 לא חשבתי.
מה אתה שותה? מה אתה שם במים שעושה אותך ככה?
הסוד זה להתחתן מאוחר, אבל לא מומלץ, אבל זה הסוד.
ואז אתה פחות מזדקן, יפה. עצה לכל הצעירים שנמצאים, לפחות נחמה.
כן, נחמה, זה נוח.
אני שהתחתנתי, אז אמרתי גם לחברים שלי שהתחתנו, שזהו, עכשיו אנחנו בקבוצת סיכון. ככה צריך להתייחס אלינו.
וואו, טוב, באווירה דיכאונית זו, בואו נתחיל באופן רשמי, אז אנחנו בפרק החמישי של הפודקאסט, עכשיו דורנו, הפודקאסט שבו צעירים מהציונות הדתית, מסתכלים בעיניים למה שקורה בדור הזה, ולאנשים שמשפיעים על הדור הזה, וכאן איתי הפעם, בפרק הזה מגיש לצידי עוז בן נון, חבר יקר, שותף יקר, אדם שהכרתי במסגרת אחד מארגוני המילואים שקמו בשנת 2024, מאז אנחנו רצים ביחד, עושים הרבה דברים ביחד, כולל כתיבת ספר משותף, שעוד ידובר עליו, אני מקווה בהמשך. עוז הוא המנכ״ל, המייסד, היור והמאסטר צ'יף של
סנסי,
של הארגון החשוב והחדש, מרכז ריבו. מרכז שעוסק בהגות וברעיונות ובתוכן העמוק והיותר מורכב, יותר משמעותי, שמאחורי הצד הפוליטי והחברתי של ברית המשרתים, של הדבר הזה. ואני עובר לאורח המרכזי שלנו, שהוא כמובן חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון, נכון? אני לא טועה.
לשעבר, מודח. אבל אפשר לפתוח את זה אחר כך.
לשעבר, כן, או, הנה, זה כבר...
פרסיף, תח יפה.
זה כבר נושא משמעותי שכן, שצריך לדבר עליו. ולפני שנעבור לשמוע את עוז ואת דן, אז כרגילנו אני רוצה לומר משהו על מה שקרה בשבוע החולף, זה יוצא לנו טוב, כי צריך להגיד, יום רביעי האחרון הקלטנו פרק, ככה שאת השבוע זה סוג של כבר סיכמנו לכאורה, אבל זה לא היה סיכום שבוע, זה היה סיכום שנה, עם ישי שנר ודן ארץ, פרק מדהים שאני ממליץ לכולם לשמוע, והוא עסק בכל שנת 2025, אז עכשיו אנחנו עוסקים בשבוע שחלף, ודבר שאך טבעי ומתבקש שנתייחס אליו לגבי השבוע הזה, זה כמובן האמירה מעוררת מחלוקת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לגבי נשיא העליון יצחק עמית, שהוא מגלומן אלים שדורס את הדמוקרטיה, ואנחנו נדרוס אותו. אני רוצה לפרק את המשפט הזה, רבים מזדעזעים ממנו, איום במוות, אני לא יודע מה, כל מיני שערה פוליטית שלמה סביב המשפט הזה, אותי זה כבר מעצבן, השערה הזאת, ואני רוצה לשאול, על מה מדובר? איך דורסים, בהנחה שזה לא פיזית, נשיא בית משפט עליון? אני מתאר לעצמי שזה בעזרת חוקי רפורמה משפטית, שהיום או בימים אלה אנחנו מציינים 3 שנים להכרזת הרפורמה הזאת. האם הרפורמה עברה? לא, היא לא עברה, היא לא עוברת, היא עדיין נתקעת במחסום הזה, בשני מחסומים, במחסום של בית המשפט העליון עצמו, אבל עוד לפני כן במחסום של חקיקה בכנסת, שמתקשה להשיג רוב לחלקים נרחבים מהרפורמה הזאת, ועדיין נשמעים שוב ושוב, כבר 3 שנים, איומים נרחבים, שאומרים, אנחנו נדרוס את נשיא העליון. אז אני רוצה להבין, אנחנו לא מעבירים את החוקים האלה. מה זאת אומרת לדרוס? לאן זה לוקח אותנו? על מה מדובר? אני אזרח במדינת ישראל, הפוליטיקאים עובדים אצלי. מה זה אומר שיקרה לחיים שלי? אני הולך ומבין שמדובר על כלום, על אוויר ריק, ולכן אני שואל, מה האינטרס של חבר הקבינט, ראש מפלגה, שר האוצר של מדינת ישראל, להגיד את הדבר הזה? הייתי מעדיף, אני אגיד פה ברמה האישית, שתדרוס אותו. במובן המטאפורי, שתעביר את החוקים, שתוריד את זה כמו פלסטר, אני נגד הרפורמה הזאת, אבל תעביר אותה כמו פלסטר, ותתקן את מה שבעיניך דרוש תיקון. אבל בית המשפט נשאר עם אותן בעיות בדיוק, מוציא צו על כמה צווים שערורייתיים, לכאורה, על תנאי, בשבוע החולף, כולל סגירת גלי צהל שמוקפט, והממשלה שלנו נשארת בדיוק באותו מקום, למול בגץ. אז מה רוצים מאיתנו? והתשובה היא, לדעתי, לצערי, היא שאנחנו נמצאים עמוק בתוך שיח של פוליטיקת דיבורים. זו פוליטיקה שבה יש ערך בלתי פרופורציונלי, ענק ומוגזם, לשיח שסובב סביב עצמו, לשיח המעגלי הזה, סביב התבטאויות, תגובות להתבטאויות, תגובות לתגובות, וכן הלאה. בית המשפט לא מתוקן, הממשלה לא מפסיקה לקרוע את העם, שום דבר שהיה מקולקל לא מתוקן, אבל הפוליטיקאים מרוויחים זמן אוויר ותשומת לב. התפקיד שלי, התפקיד שלנו, אני חושב, האזרחים, בטח אלה שיש להם מיקרופון ביד, אבל גם אלה שלא, זה להגיד, פשוט, לא אכפת לי. לא ליפול לשם. לא לריב. הוא אמר לי דרוס. לא אכפת לי. לא אכפת לי מהאמירה, ולא אכפת לי מה לדרוס. לי יש עמדה לגבי הרפורמה המשפטית, יש לי עמדה לגבי שאר הנושאים, גם לשאר הציבור, ואנחנו צריכים לגשת לפוליטיקאים שלנו ולהגיד להם, מה אתם הולכים לעשות למעננו? תפסיקו לדבר. וזה כל כך מתאים, כי יושב מולי פוליטיקאי שזה אולי אחד מהערכים הבולטים אצלו, אז נשמע רגע את עוז על השבוע שלו, או מה שהוא רוצה להגיד לגבי מה שנאמר, ונעבור לחבר הכנסת אילוז.
אז אני הלכתי כיוון יותר נרקיסיסטי, אתמול הייתה לי את הזכות ואת האתגר הלא קטן, להתארח בפטריוטים, שזה לא בהכרח המגרש הביתי שלי, למרות שאני גבר דתי מאלון שבות, אז זה גם אומר משהו, אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה אומר משהו. ולקראת סוף הרעיון, איתמר פליישמן, איש רציני וחד, שאל אותי כל מיני שאלות, צריך גם להגיד שלא היה כל כך בזמן לענות, אבל שאלות קונקרטיות, מה דעתי על הפצרית, כוח מהרפורמה המשפטית וכו'. וכשאני באתי לתת לו מענה רעיוני, שבעיניי זה בעצם המענה האמיתי לשאלות כאלה, אז הוא אמר לי, אל דבר איתי בגבוה, דבר איתי בנמוך. וזה מתחבר למה שאתה אומר, כי אני חושב שאיבדנו את ההבנה של מה עושים עם מילים. מבחינתי, מילים נועדו לקדם רעיונות, לקדם תפיסות עולם, ומעשים נועדו לשנות את העולם כדי שיתאים לתפיסות העולם שלנו. אנחנו הפכנו את זה על הראש. כשרוצים לדבר סתם, אז מדברים על מעשים, על הפצרית, על זה, אבל בפועל לא קורה כלום. ככה אני רואה את הדברים. ומהצד השני, כשרוצים לדבר, לחשוב רחוק, לדבר על ערכים שאני חושב שהערכים שלי ושל הליכוד, של הימין, של כל הדבר הזה, הרבה פעמים יש להם חפיפה מאוד משמעותית, דווקא שם רוצים לחזור לפרטים. אז בעצם נוצר שאנחנו פשוט מוציאים מילים באוויר, לא עושים כשצריך לעשות, לא מדברים כשצריך לדבר.
במקום לעשות מעשים ספציפיים ולדבר אמירות כלליות, אנחנו אומרים אמירות ספציפיות שעושות בלגן ועושים מעשים כלליים אולי. טוב, זה היה הרבה, אז בוא נשמע את דן.
גם אני צריך להגיד משהו על השבוע, בסדר. לא, האמת זה שהשבוע זכיתי ליזום איזה יום מיוחד בכנסת, שהוא היה מאוד מיוחד לי. יום מיוחד להכרה בתרומה של יהדות צפון אפריקה והמזרח לקידום הציונות ולבניית הארץ. והסיבה שהוא היה מיוחד זה כי האמת יש איזשהו פרק בציונות שפחות מוכר גם במערכת החינוך הישראלית וגם בתודעה הציבורית. אם אני שואל אנשים, אולי אפילו אתם שאתם די משכילים, אבל אם אני שואל אתכם מי זה הרב ביבס, הרב משה כלפון מתוניס, הרב ביבס מצפון אפריקה, ג'יברלטר אם לדייק, או כל מיני אנשים, הם פחות מכירים. דווקא הרב ביבס הוא גם דמות מיוחדת, כי הוא הסתובב בכל העולם וקרא לאנשים לעלות לארץ, להקים מדינה ולהקים צבא, הרבה לפני הרצל, והרצל דווקא נולד בתוך משפחה שלמדה את תורתו של הרב ביבס, אז לא יודעים בדיוק איך זה דרך הרב קל, לא, לא קלישר, אלא, נו?
מואליבר?
לא.
הרב אלקלאי?
אלקלאי, תודה. ישר הלכתי לאשכנזי, אתה רואה? אבל, וכל הפרקים האלה הם מאוד מיוחדים, אבל זה היה מיוחד לי לא רק אם להתכתב עם דברים שאתם אמרתם, לא רק ממבט לאחור, וכן יש הרבה תיקון שצריך לעשות, גם כן על ההכרה בתחומה של ה... עולים מהמזרח לבניית הנגב והגליל, כחלק מהחלוציות, אנחנו מדברים על חלוצים, אז היו הרבה סוגים של חלוצים, כמובן לא להמעיט בתרומה של קהילות אחרות, אלא גם כן להנחיח את התרומה הזאת, אבל גם כן במבט קדימה, ואני דיברתי על, במליאת הכנסת, גם על התרומה שיכולה להיות למסורת הזאת, להנהגה שלנו היום, כי כשאנחנו מסתכלים על, על השיטה המסורתית, המזרחית הצפון אפריקאית ועל הדמויות הרבניות שידעו להוביל תוך כדי שמירה על הקהילה מקצה לקצה, אנשים שהם חילונים לחלוטין שעדיין הגיעו לבית כנסת ברכב אגב, ושהרב ידע לחבק אותם ולהגיד להם תבוא, הכי חשוב זה שתהיה חלק מהקהילה, יש אפילו פסקי הלכה מטורפים של הרב משאש וכל מיני דברים כאלה, ואם אנחנו נדע להביא את הדבר הזה שהוא הנהגה, שאגב יש לה אמת, זה לא שלא היה להם אמת, זה לא שהם לא האמינו להלכה או דברים כאלה, יש להם אמת, אבל הם יודעים להעביר אותה בצורה שהיא מאחדת ומחבקת, אז אני חושב שאנחנו נביא בסוף הרבה יותר הישגים גם כן, אמיתיים.
אני רוצה לחבר את זה, אני חושב שזה גם מתחבר לנקודה הקודמת, וגם גילוי נאות, סבי מורי הרב יואל בן נון, אחד הספרים החשובים שלו, זה נס קיבוץ גלויות, ואחד הדברים שהחשובים שהוא עושה בספר...
את הספר זכיתי להיות איתו בסדר יום העצמאות.
כן. חוויה מומלצת לכל המאזינים. ושם באמת אחד הדברים שחשובים לו זה להביא את המסורת הציונית, שהיא לא רק אשכנזית. ואני אגיד שאחד הדברים המעניינים, לפחות בצד שלי, זה בדיוק העניין הזה של הדיבורים והאימפקט בקצה. זאת אומרת שרב קהילה מבין שמעבר לערכים שיש לו, ולדברים חשובים שהוא צריך להגיד, הוא צריך להחזיק קהילה. והוא ימדד בקצה, האם הקהילה היהודית שלו, תסגשג, תצמח, תמשיך להיות קהילה יהודית, וזה סוג של אחריות, שאני חושב שהוא חובה כמעט. אנחנו צריכים להחזיר אותו פה לשיח.
אחריות, יפה. אז ידעתי שזה מסוכן להביא אותך עוז, ושאנחנו תוך רגע נמריא למרומים.
להוריד, להוריד.
לא, אז הכל בסדר, אז אני אגיד, האמת גם אתה הזכרת לי את המשפחה שלי, במקרה הזה חמי וחמותי, שהם גם כן מצפון אפריקה, צרפת, ישראל, וחמי הוא מלמד, הוא מלמד בבית מדרש לרבנים ממש את התורה הזאת, את התורה של הרב משאש, של רבני צפון אפריקה, הוא רואה בעצמו במידה רבה תלמיד של הרב משאש.
תגיד לי שם.
דוד זנו, הרב
אוקיי,
דוד
מכיר,
זנו.
בטח.
בטח, זה כל החבורה הזאת, כולם מכירים אותו.
השותף שלו לדרך, הרב שורקי הוא הרב שלי, אז כאילו.
יפה, אז הרב שורקי זה גיסו, כן. זה בעצם דוד של אשתי, וזה באמת משהו שהוא מאוד חסר, גם ברמה הפרסונלית של פסקי הלכה, של אנשים, של רבנים, שקצת נעלמו מהנוף, וגם ברמה הערכית. יש איזושהי רוח ערכית שהייתה נוכחת, הלכה ונעלמה, אנחנו מתמודדים עם החיסרון שלה. אגב, לדעתי, לא רק בציבור הצפון אפריקאי, אלא גם בציבורים נוספים, גם בציבור הדתי-לאומי, וכל מיני ציבורים שבאופן כללי, התקופה, אנחנו לא יכולים לסתכל רק על מדינת ישראל, בכל העולם, התקופה הולכת ומאבדת את הקיום של רצף. הרעיון של רצף זהותי, גמיש, דינמי, הוא הולך ונעלם, צריך להגיד, הוא כבר, לדעתי, בעיניי, התחיל לחזור. אצל הצעירים, אני תמיד מביא כדוגמה את כוכב הפופ שחר תבוך, שהוא להטב גאה ומוחצן עם ציציות בחוץ.
שלא מעצבן את ליאור שליין, יש לציין.
הוא מעצבן את ליאור שליין, הוא מעצבן את מקביליו של ליאור שליין מהצד השני. כל הזמן יגידו לו, תחליט מי אתה, הגרסה הפוליטית של זה הביבי לא ביבי, והגרסה הדתית של זה היא דתי או חילוני, אבל בשורה התחתונה, הוא יהיה מה שהוא רוצה, ומשהו בדור הזד, כן, מקבל, אפילו קצת בדור שלנו, וגם במיוחד בדור הזד, כן מקבל את הדבר הזה של ריבוי זויות. יש בעיניי מאבק איתנים על החינוך של הדור הזה. מצד אחד באמת יש מיקס מטורף, אנחנו רואים בתרבות הטיק טוק שיש בה מיקס מטורף, לא יודע, רבניות שאת התורה שלהן מעבירות דרך ריקודי טיק טוק או לא יודע מה, ומצד שני יש גם משיכה מטורפת לקצוות, וזה קרב איתנים שאני מקווה שיוכל לצד הנכון. אבל עד כאן פילוסופיה, ואני רוצה להגיד, אחד הדברים, אני מקווה שאני לא עושה פה הוצאה מהארון, אבל אחד הדברים שחמי כרב צפון אפריקאי שכואב את מה שקרה לציבור שלו, אחד הדברים שהכי משגעים אותו, והכי מוציאים ממנו, הוא אדם מאוד מאוד רגוע, אבל מה שהם מוציאים ממנו רגש קשה, זה ההשתלטות של שס, גם על המרחב הרעיוני של יהדות צפון אפריקה, וגם על הג'ובים, על מוסדות הדת, שבהם יש אווירה באופן עקבי, מאוד מאוד רחב, לא של שירות ציבור, אלא של חליבת ג'ובים, חליבת כסף, חליבת כוח, גם כוח פוליטי, כדי שהוא יזין את המעגל הזה לכיוון, לעוד סיבוב של המעגל הזה, ויתן עוד ג'ובים ועוד ככה, הופך מגזר לתלוי בפוליטיקה, במקום להיות תלוי ביצרנות, ומהווה בידיים שלו את אותה אידיאולוגיה ששוללת את הרצף, שמחסלת אותו. אז האם אתה מרגיש בנוח עם השותפות עם שס בהקשר הזה?
תראה, שותפות קואליציונית זה לא אומר שאני מסכים עם כל דבר, אני חושב שהמאזינים שמכירים אותי יודעים שאני מאלה שלא מפחד להגיד כשלא נוח לי, גם כן עם השותפות הקואליציונית, וגם להציב קווים אדומים. אז זה לא ששס ואני חד הם, ממש לא, אפילו הפוך. אני חושב שהדבר שאתה מתאר הוא מאוד נכון, אנחנו כן רואים בהרבה מאוד מקומות ששס לא מייצג את היהדות הספרדית ההיסטורית, נקרא לזה ככה, אלא את היהדות הספרדית החרדית העכשווית, שהיא יצרה במו ידיה, ולא איזושהי החזרת התרה ליושנה, כמו שהיא אמרה, אפילו הפוך. אני כן רואה את זה, אני כן רוצה להגיד קצת, אם אנחנו, במקום לדבר רק על אחרים, כן, אנחנו בציבור הדתי-לאומי, חושב שאנחנו צריכים לעשות קצת חשבון נפש בנושא הזה, כי אני לא מכיר בחירות לרבנים ראשיים בארץ או בערים, שבהם יש אופציה גם לספרדי וגם לאשכנזי, שהציונות הדתית לא חותרת ישר לעשות דיל, לעשות דיל, לשס יהיה את הספרדי ולנו יהיה את האשכנזי. זה קרה בירושלים, זה קרה ברבנות הראשית, לא בהצלחה, כן?
נכשלו. זה לא בגלל פרקטיקה? זה לא בגלל שיותר קל לעשות דילים שס מאשר עם יהדות התורה?
לא יודע, ניסינו אחרת. לא מכיר שניסינו. אז יש סוג של ויתור כבר על הספרדי, ואני חושב שזה גורם למה שזה גורם, כאילו, בסוף אין באמת בעמדות השפעה, בעמדות השפעה רשמיות, נקרא לזה ככה, הרבה מאוד רבנים שהם מהמסורת הזאת, היה בנתניה, יש ב, אם אני לא טועה, בשלומי, כן, יש בשלומי, ויש מעט מאוד, אבל הרוב הולך ישר לשעס, זה כאילו אפילו לא שאלה, והציונות הדתית פשוט נלחמת על האשכנזים, ואני הייתי רוצה שהם ילחמו על שניהם. זה כאילו כשהרב שמואל אליהו, שאגב, הוא לא בדיוק מייצג את התרבות הצפון אפריקאית, כן? הוא
כמובן, מזרחי הוא בגלל
אחר,
לי,
נכון, כן. זה זרם אחר קצת, אבל עדיין, כאילו, כשהוא רצה לרוס לרבנות הראשית, זה כאילו אנשים אמרו לו, אתה הורס לנו, כאילו, אתה הורס לנו את הדיל, אז
נכון, צריך להגיד שבאופן כללי, אם יש מפלגה שנותנת איזשהו טון נגד שס, שזה נורא מצחיק, זאת המפלגה של בן גביר, כי דווקא הם באיזשהו מאבק חדש, צריך להגיד, על המזרחיות או על המסורתיות הישראלית. כשבאמת המגזר שלנו עד עידן בן גביר, באמת אנחנו פה מחליפים פוזיציות פוליטיות בקצב מסחר. אז צריך להגיד באמת שעד אז אנחנו די עזבנו את הדבר הזה, למרות השותפות המתבקשת, כמו שאמרת,
היסטורית, הבבא חכי היה במפד"ל, כאילו, בוא.
גם הרב עובדיה. הרב עובדיה פרש מהמפד"ל לשס, אבל באמת היה שם משהו, היה שם פוטנציאל, היה שם ניצנים, וזה לא הצליח, ואני חושב ששני הצדדים משלמים את המחיר. ברמת האנשים, פוליטיקאים, יש מי שמרוויח מזה, אבל אני חושב שאנחנו משלמים את המחיר, אבל זה מעלה לי עוד שאלה. אתה אומר פה דברים שאין ספק,
אגב, הליכוד גם, אם אני אמרתי שלא צריך לדבר על אחרים, הליכוד גם חוטא בהרבה דברים בנושא הזה, האמת, כאילו, אם הציונות הדתית עושה דילים עם שס, הליכוד פשוט כאילו פחות מתעסקת בכלל בנושא הזה, ולא רואה בו איזה ציר השפעה שהוא חשוב לו, ואני חושב שזה טעות. אני מהיחידים בתוך הליכוד, ביחד נגיד עם נגיד בחוק הרבנים, שגם היה דיל של שס עם סמוטריץ', כן? אז אני ומשה סעדה וטלי גוטליב היינו היחידים שבאמת שמנו קו אדום בליכוד, וצלחנו לפחות בחקיקה למנוע את זה. יש, היו תקנות חלקיות שכן עברו, אבל בחקיקה זה לא עבר. אז גם על הבית שלי אני יודע לבקר, רק שיהיה בו.
מה הפריע לסתם שאלה מעניינת קטנה, מה הפריע לטלי גוטליב בחוק הרבנים?
האמת, אני לא זוכר. אז ידעתי, אבל אני לא זוכר, עבר הרבה זמן, אז...
אבל אם כבר מדברים על טלי גוטליב, זה נכנס ישר לתוך השאלה הבאה שרציתי לשאול. סקרים שמדברים עליהם הרבה אומרים שטלי גוטליב נמצאת בין המקומות הראשונים בסקרים לפריימריז. הבנתי שבאופן מסורתי, הסקרים לא כל כך טובים בלחזות תוצאות של פריימריז בליכוד, אבל שטלי גוטליב שבאמת עשתה הרבה מאוד רעש, לא בכך בדרך האמת, ולא בכך בדרך ה-true news, ולא בכך בדרך התרומה המשמעותית לחקיקה במדינת ישראל, הצליחה להגיע מאוד מאוד גבוה. יולי אדלשטיין, שהיה בין הראשונים בפריימריז הקודמים, נראה לפי הסקרים שיהיה מדורג מאוד נמוך, ואני רוצה לשאול אותך, אתה הגעת דרך משבצת נוחה יחסית של עולה חדש, ודרך הגב של הגב, בהי, של הליברלים בליכוד, האם המאבקים או המקום, העמדה שאתה נמצא בה בליכוד, זה לא משהו שהולך לשלוח אותך החוצה משם?
אני לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהליכודניקים דווקא מחפשים אנשים שמייצגים את הערכים שלהם, וזה מה שאני עושה. אני כן אגיד שיש איזשהו אתגר בדור שלנו, של חשיפה. בסוף, חבר כנסת פעם ראשונה, אחד האתגרים שיש לו הוא אתגר חשיפה, והדרך לקבל חשיפה בדור שלנו זה לעשות הרבה רעש. ובן אדם שיותר מתעסק בתוצאות, מאשר ברעש, אז יותר קשה לו לקבל חשיפה. אני עברתי בכנסת הזאת חוקים היסטוריים, באמת. אני חושב שאם לפני 3 שנים היו אומרים שחבר כנסת קדנציה ראשונה היה מעביר את החוק לסגירת אונרה, ואת החוק לאיסור הפתיחת קונסוליות חדשות, זרות שמשרתות את הפלסטינים ממזרח ירושלים, ואת ההחלטה ההיסטורית שהכנסת מכירה, תומכת בהחלת ריבונות ביהודה ושומרון, על היישום אנחנו יכולים לדבר אחר כך, זה עוד לא יושם, כן? אבל הכנסת תומכת, זה דברים שהם באמת היסטוריים שהוא החלום של הימין, כן? כמה כותרות קיבלתי על זה? לא הרבה. דווקא על חוק הגיוס אני כן מקבל כותרות, אני אומר את האמת.
וזה אבל... לא בהכרח כותרות שמשרתות אותך בפריימריז של הליכוד, צריך
להגיד. אני חושב שכן, אבל יש, בוא נגיד שנכון, זה נושא במחלוקת בין יועצים פוליטיים, בוא נגיד ככה. אני חושב שבסוף אני מייצג את הכל הליכודי האותנטי, ושזה רק יעזור לי. זו דעתי.
אני רוצה רגע להיכנס פה, אני גילוי נאות, יש לי כמה שעות דן, יש לי כמה שעות יפות של דן בהקשר סביב חוק הגיוס, ואני, זה תהיה שתמיד רציתי ככה לשאול, ותרגיש בנוח לענות או לא לענות, בסדר? אבל בראש שלי, הליכוד, בטח, ז'בוטינסקי, בגין, זה כאילו הקלאסי, ברור מה העמדה שאמורה להיות סביב חוק הגיוס, זה נראה לי לכולם ברור. אני תוהה לעצמי במצב העניינים הנוכחי, שבסוף החברה החרדית והסקנים של החברה החרדית הכי טובים בלפקוד אנשים, במסות. בסוף הם פוקדי הארגזים הכי משמעותיים. איך אפשר בכלל לעמוד בפרץ הזה, בתוך מפלגה שאני שוב עושה גילוי נאות, דיברנו על זה לפני שנפתחו המיקרופונים, שאנשים טועים הרבה פעמים לחשוב, אבל החקים של הליכוד בסוף הם החקים עם הכי הרבה השפעה כחק בכנסת. זאת אומרת, גם אם אתם מאמינים שאתם יותר מסכימים ממישהו אחר, בסוף, כשאתה חבר כנסת של הליכוד, מרחב ההשפעה שלך יותר גדול מאשר חבר כנסת אחרים, אנשים לא יודעים את זה, ועדיין בתוך עולם שבו עסקן חרדי יכול לפקוד 1,000 אנשים ככה לליכוד, איך בכלל מתמודדים עם דבר כזה? אני אומר את זה, אני שואל את זה באמת.
באמת שזה סיפור מאוד מעניין, שמספרים הרבה בתקשורת, אבל זה פחות קורה. נכון, יש מתפקדים חרדים, תמיד היו מתפקדים חרדים. אגב, יש 2 סוגי מתפקדים חרדים, יש מתפקדים החרדים שהבנתי שאחד מהם התראיין בפודקאסט הזה כבר.
יעקב וידר, בפרק השלישי.
שהוא ליכודניק. הוא ליכודניק, הוא חרדי, בסדר, זה לא רק שזה בסדר, זה מבורך, ואנחנו רוצים...
והוא פועל בבקטור קצת אחר מהחרדים האחרים בליכוד, צריך להגיד.
נכון, אבל גם אני אומר, כל מי שהוא בסוף שם מחל בקלפי, בסדר, זה הכלל מבחינתי, כל מי שבסוף שם מחל בקלפי, מבחינתי שיתפקד, שיהיה מעורב, הליכוד צריך להיות מפלגה של כל המגזרים, ולא מפלגה של מגזר אחד. זה מפלגה לאומית, זה לא מפלגה מגזרית, בסדר? זה גם אגב מה שהביא אותי לשם, ולא למפלגות מגזריות, כי אני לא מאמין במגזריות. גם בציונות, אני איש ציונות דתית, אבל אני מאמין שהמפלגות צריכות להיות עם אינטרס לאומי לפני הכל. ולכן כל המגזרים מוזמנים. יש אנשים שבאים כדי להשפיע מבפנים, אבל שהם לא חלק מהמפלגה באמת. וזה קיים לא רק אצל חרדים, זה היה קיים גם אצל מתיישבים, אנחנו כולם מכירים את הניסיון של פייגלין, זה היה קיים אצל שמאלנים, את הליכודניקים החדשים, וזה קיים אצל הרבה. הכלל שאני מצאתי זה שהיסטורית זה אף פעם לא עבד. אני מקווה שגם פה זה לא יעבוד. זה אף פעם לא עבד. ניסו, זה לא עבד. אני מקווה שגם פה זה לא יעבוד. אני חושב שגם ליכודניקים הם חכמים מספיק כדי לדעת בסוף לשמור על המפלגה שלהם, והרוב הענק תמיד יהיה ליכודניקים שורשיים אמיתיים. זה תמיד יהיה הרוב. על המספרים אפשר להתווכח. אני מתווכח הרבה עם כתבים. הם אומרים שיש גידול ענק, אני אומר להם שאני לא חושב שזה נכון, אני חושב דווקא שהצד שלי, הקבוצה של הליברלים בליכוד, התחזקה בבחירות למרכז עכשיו, היינו על אפס חברי מרכז, כי אנחנו קבוצה יחסית של אנשים צעירים, ואנחנו הבאנו יותר מ-80 חברי מרכז, שזה גידול מאוד משמעותי, אנחנו הפכנו להיות שחקן גם במרכז, לא רק במתפקדים, אז אני חושב שאנחנו נוטעים שורשים עמוקים יותר בתוך המנגנון של המפלגה, ואני רואה כל מיני דברים שהם גם חיוביים, ואת הדברים שאוהבים לדבר עליהם בתקשורת, אני חושב שלא סתם אוהבים לדבר עליהם בתקשורת. הם מציירים תמונה מאוד מסוימת.
אז אני שנייה אשאל את זה שוב בבוטות, בסדר? אז כשאתה מסתכל בסוף על ההבדל, היום יש הבדל מאוד משמעותי בין חברי כנסת בתוך הליכוד, יש אנשים שמתנדנדים, אני מקבל מורכב קואליציונית, יש קבוצה של ח"כים וח"כיות, שבגדול מדבררים את דף המסרים של יהדות התורה, אחד לאחד כמעט.
כן.
ויש את הצד, נגיד, שהוא עומד בצורה ערכית משמעותית סביב חוק הגיוס, ואומר, לא, יש לי קווים אדומים, אני מוכן להתפשר, אבל יש לי קווים אדומים. מבחינתך, ההבדל זה פשוט הבנה סטטיסטית אחרת? זאת אומרת, הם חושבים שהרוח נושבת לכיוון אחד, אבל בעצם היא נושבת לכיוון אחר? איך אתה מבין את הפער הכל כך גדול הזה?
אני לא אוהב את הפרשנות הפוליטית שלך שמתעסקת באינטרסים לפני ערכים, קודם כל.
לא, אני אומר, אני יודע שגם אנשים מתנדדים יש להם הרבה ערכים, גם עליכם, אני טועה.
אני רוצה להגיד משהו. הימין בכל העולם הוא אף פעם לא היה אחיד, כן? גם במקומות שיש רק מפלגת ימין אחת. אנחנו בורחנו במדינת ישראל באין ספור מפלגות, כן? אבל גם במקומות...
אנחנו נגיד הימין שמימין לימין.
גם במקומות שיש מעט מאוד מפלגות, אפילו ארצות הברית, אפילו זה לא שכולם מסכימים בתוך המפלגה. מה שמביא בן אדם לימין, או מה שמביא בן אדם לליכוד, זה דברים שונים. יש אנשים שזה מסיבות סוציולוגיות, יש אנשים שזה מסיבות של שוק חופשי, יש אנשים שזה מסיבות ביטחוניות, יש אנשים שזה מסיבות אחרות. אז יכול להיות שמה שהביא, אני לא רוצה להגיד שמות, כי זה קולגות שלי, אבל מה שמביא בן אדם מסוים, זה יותר סיבות סוציולוגיות, ביחד עם ביטחוניות, כאילו במובן של יהודה ושומרון נקרא לזה ככה, בסדר? לא ביטחוניות בבחן סגדק של צהל, אבל שזה מה שהביא אותם למפלגה, ושבנושא של הליברליות ושל זה לא מה שהביא אותם למפלגה, ולכן הם מאמצים קו אחר, וזה לגיטימי, הם עדיין כאילו חלק מהמפלגה, הם עדיין שמים מחל בקלפי, וזה לגיטימי, אני מתווכח איתם על הנושא הזה. יצא גורל, ואני במפלגה גם בגלל נושאים כלכליים, גם בגלל נושאים ביטחוניים, גם בגלל נושאים מדיניים, וגם בגלל נושאים סוציולוגיים, באמת. אני כאילו, על כל הדברים האלו אני עושה צ'ק, אבל זה לא נכון לכולם, יש אנשים שיש נושא מסוים שהביא אותם למפלגה, וזה לגיטימי.
אז אם אנחנו כבר באמת מתחילים להיכנס ככה, מתוך העולם של דיבור על הליכוד, כבר דיבור על חוק הגיוס, אז אולי ניגע באמת בדבר הזה, ותכף נגיע גם לאייטמים נוספים. אז אתה, אנחנו כבר יודעים, התנגדת בהצבעות הקודמות לחוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון, הודחת על הדבר הזה, והשאלה היא, האם בכלל אתה חושב שיש התכנות לחוק כלשהו של גיוס, או של פטור מגיוס, שאתה תצביע לו? האם בכלל דבר כזה ייתכן?
אתה שואל, האם יש נוסח שאני הייתי מסכים אליו, או האם יש סיכוי?
האם יש סיכוי? נוסח בעולם כנראה תסכים לאיזשהו נוסח שאתה...
אני חושב שיש סיכוי, אני חושב שהוא נמוך מאוד. אני חושב שכרגע אנחנו במצב שבו החרדים באמת, יש להם כוח מאוד גדול בממשלה הזאת, שהם יכולים להפיל אותה. אני אגב מאשים גם את החרם של הצד השני בכוח הבלתי פרופורציונלי שיש למפלגות כן. הקטנות,
נכון.
אבל זה המצב הנתון, ובמצב הזה אז היכולת להביא כרגע, עכשיו, בסוף קדנציה, חוק טוב לפני הבחירות, אז אני חושב שהוא נמוך מאוד. אבל זה לא הופך אותי לפחות ענייני בוועדות. אני מנסה מאוד, ומי שרואה את הוועדות יודע את זה, אני מנסה מאוד להגיע, לשים את כל רעש הרקע על מיוט, ולנסות להתעסק בחוק עצמו. אני גם מזמין את כל מי שמקשיב להסתכל על הרשתות החברתיות שלי, כי אני עושה סיכום פעם בשבוע באמת, ואני מנסה להיות הכי ענייני שיש, כדי שיהיה איזשהו משהו דפה, כאילו אפשרות שיש על השולחן למי שרוצה להיות ענייני. בסוף לצערי רוב האנשים האחרים בוועדה, אם זה קואליציה או אם זה אופוזיציה, באים כדי לדבר לבייס שלהם. אני מנסה לתת מודל אחר, מודל יותר ענייני. אתה שואל אותי האם אני חושב שחוק טוב יכול לעבור כרגע בכנסת הזאת, בקונסטלציה הפוליטית הזאת, אני בספק מאוד גדול, אבל המשימה שלי זה לפחות לוודא שחוק גרוע לא יעבור.
אז חוק גרוע אם לא יעבור, יכול להיות שזה יפגע בתמיכה החרדית בתקציב, בעצם עד סוף מרץ יפיל את הממשלה. מבחינתך עדיף חוק השתמטות, או חוק שבסופו של דבר לא יביא לגיוס אפקטיבי, או להשתלבות בכלל אפקטיבית של הציבור החרדי, או שעדיף, ושהממשלה תשרוד, או שעדיף שהממשלה תיפול וחוק הזה לא יעבור?
קודם כל, אני לא בטוח שהניתוח הפוליטי הוא נכון. אני חושב שהחרדים רוצים יותר מכולם את העברת התקציב. אבל, אחרי שאמרתי את זה, אני חושב שהדבר הכי מסוכן פוליטית לימין, לדווח ארוך, ואני לא רוצה רק ימין עוד חודשיים, אני רוצה ימין לטווח ארוך, זה אם אנחנו נגיד לציבור המשרת, שהוא הלב של הימין, כן? הלב של הימין זה לא המפלגות החרדיות היחסית קטנות ליד הליכוד, וליד הציונות הדתית, וליד בן גביר גם, כן? זה ציבור משרת שמצביע לבן גביר. אז הסכנה האמיתית לשלטון הימין, זה להעביר את החוק הזה. כי אם נעביר את החוק הזה, והציבור המשרת ירגיש שאנחנו לא מייצגים אותו, איך אני אומר לפעמים, הבן אדם שהכי ישמח מעברת החוק הזה, זה נפתלי בנט, ואולי השני זה יאיר לפיד, כי פוליטית מבחינתם הכי טוב זה שיעבור החוק, בוא נגיד את האמת, והכי גרוע לנו כליכוד זה שיעבור החוק. זו עמדתי, אנחנו נחטוף על זה בקלפי, אני לא בטוח שאנשים שמים לב עד כמה נחטוף על זה, כי הציבור שלנו הוא ציבור שמתגייס, ששולח ילדים שלו להתגייס, וגם שמשרת במילואים. וגם אם מרגיש כרגע שהמלחמה נגמרה, א', אני לא חושב שהיא נגמרת, אני חושב שיש עוד הרבה עבודה לעשות.
הצו מילואים שלי לפברואר עד
וזה הדבר השני שרציתי להגיד, זה דווקא לא מעיד על אחרת, וזה אני גם רוצה להגיד לציבור, כי גם כשהמלחמה באמת תיגמר, גם אחרי סוף המלחמה, אז המילואים ימשיכו, והצו שאתה מדבר עליו, הוא צו שהוא מוחשי, וביום שהבן אדם הולך למילואים, והוא יודע שיש מישהו אחר שלא משרת בכלל, ושהוא יכול לשרת, ושאין שום סיבה שהוא משרת, אני לא יודע אם הוא ימשיך להצביע ליכוד, למרות שהוא מסכים איתנו על כל השאר, אני לא בטוח שהוא ימשיך להצביע ליכוד.
ולכן אני חושב שפוליטית, אני חושב ש...
התפלספות. אתה מבקש רשות להתפלסף? אני חשבתי שזה הכלל.
זה הכלל שלי. דבר ראשון, אני כן אשמח...
תנסה אולי לתחום את זה קצת.
אני אתחום את זה בצורה מאוד קצרה, אני אגיד ש... אני חושב שאחת המחלות של השמאל העולמי, במשך שנים, היה החיתוך מהפוליטיקה של התכלס. זאת אומרת, אנשים רוצים לקום בבוקר, הם רוצים ביטחון, הם רוצים כלכלה, הם רוצים שהכסף שלהם יעבוד בשבילם, ולאורך המון שנים, השמאל הבטיח את זה, וזה עזר לו, עבד לו, ואז הוא חתך לכיוון זהותי בכלל. ויש המון סקרים עכשיו בארצות הברית, שמראים שהשמאל הולך לאזורים שבכלל לא מעניינים את הציבור.
כן.
ואני חושב שהרבה פעמים מחלות פוליטיות זולגות בצורה משונה. אני חושב שמה שאתה מתאר עכשיו, הוא בעצם קו פרשת המים של הימין הישראלי, האם הוא הולך לכיוונים, בקטע הזה של שמאל, של לדבר על זהויות, הגוש האמוני, בסדר? לטובת משהו שהוא הרבה יותר קונקרטי. יש לנו צו מילואים. יש צו מילואים. אני עוזב את אשתי, עוזב את הילדה, הולך עושה דברים. ואם הנבחרי ציבור שלי לא נותנים לי תחושת ביטחון, לא נותנים לי את הדבר הכי בסיסי של אנחנו תומכים בך, כי אתה צריך את התמיכה שלנו, אז יקרה פה את אותו דבר, יהיה פה חיתוך מהתכלס לטובת איזה משהו ארטילאי כזה של הזהות הימנית, ואנשים יעזבו, כי בסוף אנשים רוצים ביטחון, אנשים רוצים כלכלה, ואנשים רוצים את הכי תכלס של הדבר.
אז צריך להגיד, עוז, שאתה סוג של הצבת את העמדה הזאת אתמול בפטריוטים, נכון. מול פאנל שלם שיותר מי שהתווכח איתך, יותר מי שניסה להוריד אותך, בזה שהוא בעצם רצה להגיד שהשאלות הזהותיות הן הרבה יותר חשובות בעיניהם, שכל מיני שאלות תיאורטיות על, על, על פתיחת הזיגים התודעתיים, על פי הפילוסוף והמשורר ינון מגל, שבעצם בא להגיד ש... לא אכפת לי אם יש צבא, אם יש לוחמים או אין לוחמים, ואם הלוחמים איתי או הלוחמים נגדי, אם אני רואה בהם ידיד או אני רואה בהם אויב, העיקר זה מי בצד של היהודים ומי בצד של הישראלים. וצריך להגיד שכמה שאני מציג את זה בצורה מגוחכת, כי זה סופר מגוחך בעיניי ועוד עשיתי לו הנחה, עדיין היית מול פאנל שלם, למעט אולי איזה עמיחי הייתה לי חמוד, שלחלוטין נמצא, הוא לא מבקח איתך, הוא פשוט לא מבין בכלל את המילים שלך, ובכללתו זה סינית, ופה אני פונה אליך, חבר הכנסת דנילוז, אתה מציג פה תמונת מצב פוליטית, שאני לא חושב שמישהו בארגוני המילואים יסכים איתה בכלל. החבר'ה בארגוני המילואים נמצאים בחרדה אמיתית, חרדה קיומית כפולה. הראשונה היא על החיים הפרטיים שלהם. אני כמילואימניק שיודע שכאילו כל חיי צריכים להישקל עכשיו, בדיוק עכשיו אני בכל מיני סיטואציות של תכנון העתיד, אני מסביר לכל הבוסים שלי ולכולם, חבר'ה, אני הולך שוב להיעלם מהחיים לחודש וחצי, אני גם לא יודע בכלל באמת לכמה זמן זה ייקח, מה תהיה הזמינות שלי, וכולי וכולי וכולי, וזה צו ראשון לתחילת 26, מי יודע מה יהיה בסוף 26, זה דבר ראשון, פחד אלוהים, ויש אנשים שמשרתים הרבה יותר ממני, זה דבר ראשון. דבר שני, חרדה קיומית על המדינה הזאת, בגלל שאם אנחנו נצליח לקבע, אם יצליחו לקבע חוק שעוד יעקוף את בגץ, אם דבר כזה יקרה, שאומר בעצם, שזה מה שכרגע נידון על השולחן, הרי אתם שניכם תסכימו, שמהיותך החרדי, שאתה נולדת לשבט לוי המומצא של החרדים, אתה פטור מגיוס נקודה, אם אתה איזה חרדלה שרוצה להשתלב, אז אתה תיכנס לצבא ואתה גם תשלים לנו את המכסות וזה יצא לנו טוב, נקבל על זה כסף. אבל בשורה התחתונה החרדי יהיה פטור מעצם היותו מהצבא, המגזר הזה יגדל ויגדל ויגדל, ב-2048 רוב התינוקות שנולדים פה יהיו חרדים, ואין עתודה לצבא הישראלי בכלל, וזה חרדה קיומית שנייה, חרדה על המדינה. אתה לא נמצא בכלל במקום של חרדה לפי מה שאתה אומר לי, אתה בעצם אומר, הדבר שהכי טוב לבנט, עכשיו שנייה אני שם את בנט פה על משקל האנטיתזה למה שהליכוד מביא, לא משנה, היריב הפוליטי של הליכוד, זה חוק הגיוס הזה, כי בעצם אתה ממש פה שני נתיבים, נתיב ראשון שחוק הגיוס לא יעבור, כי אתה וחבריך תצליחו לבלום אותו, ונתיב שני, החוק כן יעבור, מי שיפסיד ממנו זה לא המילואימניקים, להפך, הם ירוויחו מהרגרסיה שיביא נפתלי בנט לצורך העניין, מי שיפסיד ממנו זה הליכוד.
לא, 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 לא הבנת אותי נכון כנראה, כי לא, 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 לא התכוונתי לזה ככה okay, בכלל, okay. התכוונתי בניתוח פוליטי קר, שאני חושב שנפתלי בנט הולך להרוויח מזה, אבל ברור שהמילואימניקים יפסידו מזה, וברור ש... תראה, שואלים אותי לא מעט למה אני כל כך להוט בנושא הזה, כן? ואני, בתוך המפלגה שלי, אני חושב, מה אני חושב? אני יודע שהייתי הראשון לצאת נגד חוק המעונות, הראשון, לפני כולם.
אני יכול להעיד.
ואני, חוק המעונות, שזה היה הסיבוב הראשון של לנסות לעקוף את חוק,
את
הפטור. ואז המשכתי עם זה, ואני תמיד הראשון כאילו באמת לעמוד, אגב, ולא... לא הראשון בזמן, תמיד, אני לא הייתי הראשון בזמן להגיב על טיוטת ביסמוט, כי אני קודם כל רציתי לקרוא אותה, יש כאלה שהגיבו לפני שהם קראו אותה, אבל אחרי שקראתי אותה, אז אני יצאתי בצורה עניינית, אבל כאילו בצורה די תקיפה נגד, ושואלים אותי למה אתה כל כך להוט, ואני תמיד עונה בצורה מאוד כנה, בסוף, אני לא יודע אם אני צריך לגלות שוב את הגיל שלי, כן? אני בן 40, נכון? אז... החברים שלי מסביבי, כולם משרתים במילואים. בסדר, גיל 40 זה כבר כאילו נחשב זקן במילואים, נכון? אבל עדיין, החברים שלי מסביבי, כולם משרתים במילואים. ואני רואה את המחיר שהם משלמים. והוא מחיר מטורף. אני מכיר מילואים ניקים שמתגרשים. עכשיו, הם לא אומרים שהם מתגרשים בגלל המילואים, כן? אבל בוא, אנחנו יודעים שזה לא עוזר לזוגיות, נכון? ואני רואה... יש לי בן בכור, בן שנה וחצי, ובת חודשיים, ואני, לי קשה להגיע מאוחר בבית, כי אני עובד קשה בכנסת. קשה לי, כאילו, להגיע אחרי הרדמות. כן, אני יודע, אני מוזר ככה. יש אנשים שמנסים להתחמק מהמקלחות. לי קשה. ואני מכיר מילואים ניקים שלא רואים את המשפחה שלהם במשך חודשים, ואני אומר, אם אני לא איתם שם כי אני חבר כנסת, ויש חוק שאומר שאם אתה לא באיזשהו תפקיד שחייבים אותך, אז כחבר כנסת אתה לא עושה מילואים. אז אם אני לא שם, אז אני אייפה שלהם בכנסת. אז להגיד שאני התכוונתי, חס וחלילה, לא התכוונתי להגיד שיהיה בסדר, או לא, זה, אם עובר החוק, אם עובר החוק זה לא מצב טוב, אם עובר החוק זה לא טוב. אמרתי, בניתוח פוליטיקר, אני חושב שאנחנו נחטוף על זה, כליכוד. אבל זה לא חס וחלילה.
אני רוצה לחזק פה עידן, אני חושב שהניתוח הפוליטי הקר הזה, הוא גם פוטנציאל מאוד משמעותי לשיח אמיתי. אני חושב שאחת הסיבות שהפאנל היה נגדי בהקשר הזה בפטריוטים, א', אני חושב שהרבה שם עמוק בלב או לא עמוק בלב הסכימו עם הדברים.
גם צריך לבדוק מי היה שקט.
נכון, אני מסכים.
צריך להגיד על מה אנחנו מדברים. אם כל הפאנל של הפטריוטים נמצא נגד הגישה של עוז בן-נון, של להתרכז סביב העניין של מי משרת,
ולשים
את המשקל שלנו על זה שהציבור המשרת יוביל את המדינה, ושישאר לנו ציבור משרת לעתיד לבוא, אם הפטריוטים הם בפאנל כמעט מלא נגד הדבר הזה, אז קשה לנו עם האמירה של חבר הכנסת אילוז פה, שאומר שאלקטורלית זה לא טוב לליכוד לחתום על חוק כזה, וזה עלול לפגוע בו. אז אני שואל, איפה התמיכה בעוז אצל הליכודניקים?
יש הבדל מאוד גדול בין בייס חזק ונקרא לזה אפילו מורעל שיש בכל מפלגה, כן? שהוא מזדהה ישר עם העמדות של המפלגה, כפי שהן מוצהרות, לבין הציבור הרחב של המצביעים, שאנחנו דווקא שם נחטוף. אני חושב שנחטוף דווקא באנשים שהם בתפר. כאילו, אני לא חושב שהבייס יעזוב אותנו, או שגם שם יכול להיות שיש מקומות מפתיעים, אבל כאילו, אני מדבר יותר במקום החשוב, הפריך הזה.
אני רוצה להגיד שני דברים. בהקשר לזה, הפטריוטים, כשהייתי שם אתמול, זה נגמר כשלא היה לי זמן גם להגיב, זה נגמר כשאיתמר פליישמן לקח אותי לכיוון של מה אתה אומר על הפצרית, מה אתה אומר על כוח 100 וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אני חושב, הוא אמר לי, בוא נדבר איתי נמוך, אני רוצה לקחת את זה לגבוה בכוונה, הייתי עונה לו, ואני חושב שזה מתקשר, הייתי עונה לו דבר מאוד מאוד פשוט. מה שהפטריוטים עשו, וגם מה שפליישמן עשה שם, זה עוד מחלה של השמאל העולמי. וזאת מחלה שאומרת, אני לא מכניס לפה אנשים, אני מוציא אנשים מהמחנה. זאת אומרת, אתה צריך להוכיח לי שאתה טוב מספיק, שאתה עומד באמות המידה שלי, כדי להיכנס אל המחנה האקסקלוסיבי שנקרא מחנה הימין.
תנגדי את שיוכח שאתה בעדי.
בדיוק. עכשיו, לטווח קצר זה מדהים. לטווח קצר אתה על גג העולם, אנחנו בשלטון, אנחנו מצליחים, ובוא תוכיח שאתה עומד בעמידות האלה, תוכיח לי שאתה נאמן לי בככה, תוכיח לי שאתה בול בסדר עדיפויות בככה. אגב, פרוגרסיביים.
זה בדיוק, זה בול, אתה משווה לפרוגרסיביים.
זה בול הפרוגרסיביים בארצות הברית. אני אדאג שאם אתה לא עומד בכל הרשימה, רשימת הקניות הזאת, אז אתה בחוץ, אתה לא נכנס אל המחנה שלי. ואני חושב שמה שדן אומר פה הוא מאוד מאוד חזק, וזה גם מה שהייתי אומר לפליישמן פעמיים. דבר ראשון, יש לי עמדות מאוד מאוד קונקרטיות. הפצרית צריכה להיחקר עד הסוף, זה נראה לי פשוט לכולם, זה אפילו לא ימין ושמאל, בסדר? ברור שצריך לטפל בנושא הזה ברמה הכי חמורה שלו. ברור שמערכת המשפט צריך לעשות ברפורמה משמעותית. אני אגב חושב, אם רוצים רגע לרדת לפרטים, לא לבוץ, אלא לפרטים, צריך לקחת את מערכת המשפט, להוריד המון מהכוח של בגץ, ולתת המון כוח לכנסת, אגב, על חשבון הממשלה. צריך להגיד את האמת, הנה, דיבור גבוה, מסכימים על זה גם בימין וגם בשמאל, נטע ברק קורן, מהאוניברסיטה העברית, ובשילוח, שזה אחד המקומות החשובים, של חשיבה שמרנית ימנית, מסכימים על הקמת בית נוסף לישראל, כלומר, הוספה של כוח פוליטי לכנסת או לגוף הנבחר, על בסיס, על חשבון הממשלה. בסדר? זה דבר אחד. אבל מה בעצם קורה פה? בטווח הארוך, מה קרה לפרוגרסיבים בארצות הברית? ואני חושב שזה מה שדן אומר פה. תקן אותי אם אני טועה. הפרוגרסיבים הלכו ואיבדו את הכוח שלהם, כי הם כל הזמן היו עסוקים בלהוציא החוצה אנשים מהמחנה. היה להם איזו תקופת זוהר מסוימת של אובמה, ומאז הם רק עסקו בזה. ואני חושב שהניתוח הפוליטי פה הוא חשוב, כי הוא בא והוא אומר, תקשיבו חברים, לא לעולם חוסן. זה שאנחנו מצליחים עד עכשיו, לא אומר שנצליח עוד חודשיים, עוד שנה, עוד שנתיים. ואם אתם עכשיו שורפים את כל הנכסים של הימין, אגב, בתקופה בעיניי, שמבחינה רעיונית, אולי הימין הכי חזק בה, אתם שורפים את כל הנכסים של הימין, אתם דוחקים אנשים החוצה, אתם כל הזמן עסוקים בלהגיד, אתה לא ימין.
מצמצמים אותו מ-80 מנדטים ל-61.
בדיוק, אתם כל הזמן דוחקים אנשים החוצה, אתם אומרים, אתה לא ימין ואתה לא משרת, ואתה אידיוט שימושי, ואתה זה ואתה זה. אז עכשיו זה מרגיש טוב. זה האירועים של עכשיו.
אני רוצה להגיד משהו, קצת כוכבית קטנה. יש משהו שקרה שקוראים לו השביעי לאוקטובר, בסדר? לפני השביעי לאוקטובר, אני לא בטוח שהייתי לא מסכים עם החלוקה בין מה שנקרא קואליציה ואופוזיציה. אני הייתי בעד ממשלת ימין על מלא, אני חייב להגיד. אני חשבתי שזה הדבר הנכון. אני ראיתי את ממשלת השינוי, איך שקראו לה, כממשלה שלא הייתה נכונה מסיבה עמוקה. אני ראיתי את מה שהם אומרים שם, ושמעתי מנגינה של אנחנו רוצים להפוך את מדינת ישראל למדינה נורמלית, נורמלית, זה היה הקטע שלהם, שנהיה נורמליים. כשאני הבנתי, נורמלי זה אומר פחות יהודי, באמת, אני הבנתי את הדבר, אגב, לא יהודי חס וחלילה כפייה דתית ודברים כאלה, זה לא המקום שלי בכלל, כן? אני מאמין בחופש דת ודברים כאלה, אבל מבחינת הזהות, העומק ההיסטורי שיש למקום הזה וכו', אני חושב שקו השבר לפני השביעי לאוקטובר, באמת, היה איזה סוג של מצד אחד, אנשים שרוצים שאנחנו נהיה מדינה יותר, אני לא רוצה להגיד כל אזרחיה, כי לא כולם שם, כאילו בממשלת השינוי הם שם, באמת, ממש לא. אבל כן, כאילו סוג של אוניברסלית יותר, ובקואליציה של היום נקרא לזה ככה יותר יהודי. שזה היה קו השבר. וכן, בגץ כאילו די מייצג את העניין האוניברסלי יותר הזה, ולכן גם כאילו הרפורמה המשפטית הפכה להיות כאילו שאלה כל כך טעונה, כי זה שני הקצוות. אני חושב שהשביל אוקטובר לימד אותנו, אולי הקדוש ברוך הוא, אסור להגיד משפט כזה.
הוא טעם.
לא, אסור להגיד משפט כזה, כי חס וחלילה, אולי הוא הסתיר את פניו, כן? זה לא כאילו חס וחלילה שהוא מביא.
לא צריכים לדברר את הפורענויות
של הקדוש ברוך הוא. אבל כן צריך לנסות ללמוד מזה משהו.
שבה השטן ירד ואמר לעם ישראל, אתם עמו של הקדוש ברוך הוא.
אז אני מסכים עם העוז השני, שלא צריך לדברר את הקדוש ברוך הוא, כן, אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מכל מה שקורה לעם שלנו. ואני חושב שאחד הדברים שאני למדתי, זה א', כאילו לא, גם אם יש שני צדדים, אז הדרך הנכונה לפתור את השני צדדים האלו, זה לדבר אחד עם השני, ולא כאילו ללכת כל אחד לצד שלו. וב', השאלות הזהותיות האלו צפו כשהרגשנו שהבעיות הביטחוניות הן מאחורינו, ואפשר להתחיל להתעסק בשאלות הזהותיות האלו. אז לא, הבעיות הביטחוניות לא הסתיימו. ובסוף כאילו מי שמשרת איתך בטנק, הוא בסוף, הוא קרוב יותר אליך סוציולוגית וזה, מאשר מי שמסכים איתך על נושא הרפורמה המשפטית.
יפה מאוד, אבל באמת, אם אנחנו כבר ברפורמה המשפטית, אז קודם כל, באמת אנחנו נורא מושפעים מאירועים שקורים באותו רגע, ובאמת בשבוע החולף, בג"ץ הוציא כמה צווים רועשים מאוד על תנאי. הראשון, או האחד מהם, זה להקפיא באמת את סגירת גלץ, שצריך להגיד, זה לא סוגיה ביטחונית מהמעלה הראשונה, אבל זה מאוד מעצבן, צריך להגיד, אני חושב שההיגיון הפשוט, ראיתי דעות שונות. בעיניי, ההיגיון הפשוט, דיברנו על זה פה קצת בפרקים קודמים, זה ש אפשר, כדאי, לנכון, לסגור את התחנה, אתה מהליברלים בליכוד, זה מדבר אליך, למה שיהיה לצבא ההגנה לישראל תחנת שידור, אם היא כל כך טובה, כל כך מוצלחת, אז שלא תהיה שייכת לצבא ההגנה לישראל,
אין שום
פשוט.
מדינה דמוקרטית שבו זה קיים, וכשאני אומר את זה, תמיד אנשים שהם בעד גלץ אומרים לי, אבל יש בארצות הברית, אבל מה שהם שוכחים להגיד, יש בארצות הברית תחנה צבאית, אבל יש חוק שאוסר עליה, אוסר לשדר בתוך ארצות הברית. זה רק מחוץ לארצות הברית, וזה רק תכנים שהם לא חדשותיים. אז כאילו, זה דווקא דוגמה לזה שאסור, כאילו.
יפה מאוד.
אני יכול להיות פה הנציג של הצד השני, שבא ואומר, באופן כללי יש פה איזו דינמיקה אחרת, זאת אומרת, אין שום מדינה בעולם שעושה גיור בתוך הצבא שלה.
אין בעיה, אז תצביע.
ואילו אנחנו עושים גיור, אני מסכים. בסוף אני חושב שהרבה פעמים השיח כל כך לא ענייני, שאנשים מתקשים להגן ולפסול.
אז הטענה הכי פופולרית, במיוחד אצל אנשים עניינים, אצל אנשים אינטליגנטים, שראיתי נגד סגירת התחנה, שכבר אמר, כבר כולם דיברו על זה, שגם יאיר גולן בזמנו אמר שצריך לסגור אותה, וכל זה. הטיעון שאני ראיתי היה, שבגלל שהממשלה הזאת כבר רודפת את החופש, ואת התקשורת החופשית, ואת זה ואת זה ואת זה, צריך לנקוט במדיניות של אף שעל. אז קורים שני דברים. א', הענייניות שלך יורדת לרצפה, ואתה פוגע בעצמך. ודבר שני, אתה גם פוגע ביכולת שלך לפגוע בממשלה הזאת, ושאם אתה כל הזמן עוצר דברים שההיגיון הפשוט אומר שצריך לבצע אותם, האמינות שלך נפגעת, ואתה גם לא תצליח לעצור דברים שיקרים לך באמת. זה אני רוצה שנייה לשים בצד. כמובן בגץ הוציא צו על תנאי, וזה, אם אני לא טועה, זה שופטים שמרנים. היה שם את שטיין ואת מינץ.
נכון, אבל ההרכב שידון בזה, הוא הרכב...
נכון, הוא הרכב פרוגרסיבי.
שזה, אגב, גם יש לזה טעם.
אז באמת אנחנו פה בנקודה שהיא באמת מרתיחה, אבל צריך להגיד, נקודה יותר מרתיחה, מרתיחה בהרבה, זה הצו על תנאי שיצא נגד חקירת מבקר המדינה את השבעה באוקטובר. אנחנו יודעים שמבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, הוא מינוי של נתניהו, אבל הוא מאוד מאוד לא עושה הנחות לנתניהו. לצערי הרב, לאף אחד לא אכפת, ואף אחד לא מקשיב למה שהוא אומר, שזה האסטרטגיה הכי טובה של הליכוד, אני ממליץ להם לעשות את זה גם בוועדת החקירה הממלכתית שתקום, פשוט לא להתייחס לדבר הזה, כי זה פשוט עובד מדהים. האיש יצא על נתניהו ועל סמוטריץ' בהקשר של ניהול החירום בישראל, בהקשר של המוכנות לשעת חירום, מזעזע, הזנחה של שנים, רשויות שלמות שלא מתפקדות, סמכויות כפולות או אפס סמכויות, הוא מביא את זה בעמודים על עמודים על עמודים של דוח מבקר המדינה, אף אחד לא קורא ואף אחד לא מתעניין, ובכל זאת, בא בגץ, מקפיא את הדבר, צו על תנאי זה עניין של שיקול דעת של בית המשפט העליון, אתה יכול לדון בלי להוציא צו על תנאי, אבל הוא מוציא צו על תנאי, וזה מאוד מאוד מרתיח, וזה נותן תחושה של באמת של הצרת צעדים, שאני, אני נוקט פה את הצעד הכי, הכי יריב לויני שיש, לא מסכים בכלל עם האופן שבו יריב לוין ושמחה רוטמן מנהלים בכישלון מוחץ ומהדהד את הפרשה הזאת בשלוש שנים האחרונות, אמרתי את זה בתחילת דבריי בפרק, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך אתה כן היית פותר את הדבר הזה?
תראה, זה בעיה מאוד גדולה. הבעיה הכי גדולה קרתה כשהיה ביטול באמת של תיקון חוק יסוד, כי אז אתה נכנס לאיזשהו מצב ש... אתה יודע, שואלים אותנו על משבר חוקתי, המשבר החוקתי התחיל כשהם פסלו חוק יסוד, כי זה באמת, זה תקדים מטורף, כי אתה בגדול אומר לכנסת, אתה לא יכול לתקן את החקיקה. אני רוצה להאמין, קודם כל, אני מסכים עם התסכול שלך, אני חושב שהמצב הקיים הוא בעייתי מהרבה מאוד בחינות, אבל אני חושב שההתנהגות של בגץ גם, בוא נגיד, לא תורמת להרגעת הרוחות, בוא נגיד ככה, בסדר? אבל אני רוצה להאמין שאם יגיע הצעה לתיקון מערכת המשפט אחרי הבחירות הבאות, ואני מאמין שזה יגיע, זה יגיע עם חותמת של תמיכה ציבורית יותר משמעותית מאשר מה שהיה הפעם, כי לא יוכלו להגיד, זה משהו שסמוטריץ' אמר השבוע, כן, אנשים תייחסו רק לדריסה, אבל הוא גם אמר זה, וזה גם נכון, כי אנשים לא יוכלו להגיד, הליכוד לא דיבר על זה, אז זה, ולכן זה יקבל כל כך הרבה לגיטימיות ציבורית, שיהיה מאוד קשה למוסד שקוראים לו בית משפט עליון, ללכת נגד רצון הציבור בצורה כל כך מובהקת. ובסוף המוסד הזה, למרות שהוא קורא לעצמו מוסד מקצועי לחלוטין, שאין לו שום דעות וזה וכו', אנחנו יודעים שבסוף הוא כן כאילו מוסד שבודק מה שטח מרגיש, כאילו לא בודק מדעית, הוא לא עושה סקרים, אבל הוא כן, כן בודק
מושפע,
את
כן.
ה... מושפע.
יש לי אגב פה דעה לא פופולרית, אני בהקשר הזה חושב, שככל שיהיו יותר כוחות בתוך הממשלה הבאה, זאת אומרת, ככל שהיא תהיה יותר פושרת או פשרנית או whatever,
מגוונת,
תקרא לזה איך שאתה רוצה, לי ברור שהרפורמה שהיא תעביר במערכת המשפט, תהיה פי 10 יותר משמעותית, מאשר מה שהוצע, אני אתגם למה. בסוף, לא ניכנס לפילוסופיה של הדבר הזה, יש עניין של אמון, ואמון מאפשר לעשות דברים מדהימים. זאת אומרת, אם אני... סומך עליך לגמרי, שאתה לא תשתמש במשהו כנגדי, אני אתן לך לעשות דברים פי אלף יותר משמעותי מאשר אם אני לא סומך עליך. עכשיו, לא משנה אם זה בגלל שלא תקשרו את הרפורמה המשפטית מספיק טוב, או בגלל שיש סיבה אמיתית לפחד, אני חושב שזה גם קצת משני הדברים, בסופו של דבר, הצורך הוא צורך ברור, אפילו גם קצת בוטה, כמו שתיארת את זה, הישראלי בקצה והסקרים מראים את זה, רוצה, רפורמה מערכת המשפט, והיכולת של אנשים שלא מפחדים אחד מהשני, ושלא מריחים את הגולדקנופ שמאחורי הרפורמה. וזה חשוב, אני בכוונה אומר גולדנוף,
לפני שלוש שנים בתוך בליץ, חקיקה מושחתת, חקיקת חוק דרי וחוק המתנות, וחוק, לא חוק הרבנים, אבל גרסות מוקדמות של הדברים האלה, חקיקה פרו-חרדית, פרו-שחיתות, נגד מנהל תקין, שנתנה לציבור את התחושה הכי הכי ברורה, שזה הרכבת שהולכת להיכנס בשער של הרפורמה המשפטית, הצורה הכי לא ביטחונית, הכי לא מוכוון לביטחון ישראל להעביר את הרפורמה הזאת, וככה נוצרה השמדת ערך לפופולריות של הצורך ברפורמה משפטית.
אני רוצה להגיד את זה עוד משהו, רק שנייה בזה, שאתמול בפטריוטים, יערה זרד אמרה, היא דיברה על כל הפסקים של בגץ השערורייתיים, ואחד הפסקים היה על החינוך החרדי, על מיליארד שקל לחינוך חרדי. עכשיו למה זה כל כך תסכל אותי?
שבזה בגץ פסק על פי חוק, אתה תגיד לנו.
למה זה תסכל אותי? זה תסכל אותי, כי זה בדיוק הפער בין ענייניות לחוסר ענייניות. הרי בגץ נתן פה ארבע פסיקות באמת שערורייתיות. ואז עוד פסיקה סבירה, הגיונית, נורמטיבית, ברמת אפילו המנהל. בסדר? עזוב שנייה את המהות. ובעיניי פה זה גם איזה חוסר הבנה, גם פוליטית, שכשבגץ בסוף בולם כל מיני שטיקים וטריקים של העברת כספים למפלגות ולמנגנונים שהם לא לוקחים פה חלק, שהם עושים את זה בצורה עוקפת חוק ועוקפת גם מוסר, הדבר הזה לא נתפס בעיני הציבור, הציבור בעיניי, אולי אני אופטימי מדי, אבל הוא רואה גם את הדינמיקה הזאת, ולקרוך את זה ביחד, זה פשוט מוריד באסלה את כל הטיעון, שהוא בעיניי טיעון שיש לו בשר, טיעון ימני, שבא ואומר, חבר'ה, לקחתם לעצמכם יותר מדי כוח.
אבל אתה בן אדם מעמיק, ורוב האנשים כאילו בסוף קוראים חדשות, והם רואים ארבע כותרות על זה שבגץ מבטל כל מיני החלטות שהן לגיטימיות לחלוטין מהממשלה, ואז הם רואים עוד כותרת אחת, והם לא מתעמקים כאילו, הם גם לא משפטנים, הם גם לא מתעמקים, וזה לגיטימי, כן? לא כולם חייב, אין חוק שאומר שכולם חייב להיות פריק של חדשות, נכון? אז עוד לא העברנו את החוק הזה, נכון?
אולי כדאי. צריך להגיד עוד שככה גם בגץ יורה לעצמו ברגל, אחרי שהוא עושה רצף של צווים שערורייתיים, או פסקים שערורייתיים, ואז גם מקפיא משהו שבשביל זה בדיוק הוא נועד כדי להקפיא,
בדיוק.
אז זה נראה לא לגיטימי.
אני כן רוצה להגיד שאני חושב שהדרך המלך להעביר שינוי חוקה, כן, נקרא לזה חוקתי, נקרא לזה, כי אין חוקה במדינת ישראל, אבל שינוי חוקתי עמוק כמו שנדרש, אני חושב שרוב מדינת ישראל מסכימה שנדרש, זה ברור שזה צריך להיות בהסכמה רחבה, אבל כדי שתהיה הסכמה רחבה, צריך להיות דינמיקה שלא נותן, שהיא לא אומרת לא להכל, שהיא לא מחרימה את הצד השני, באופוזיציה לצערי הם עדיין כאילו בענייני חרמות, והם עדיין בענייני להגיד לא לכל דבר, ואסור לדרוש, אני אומר כליקוניק, אני לא אקבל מצב שבו הדרישה להסכמה רחבה, היא דרישה להגיד, אתה לא יכול לעשות כלום.
אבל אני רוצה למסגר את זה.
אתה יכול לעשות רק דברים בהסכמה רחבה, זה אומר...
אבל תסכם את הנושא.
אני רוצה למסגר את זה אחרת. אני נגד הרעיון הזה של הסכמות רחבות. אין דבר כזה, פוליטיקה, הסכמות רחבות. אני בעד הכרעות חותכות. אבל הכרעות חותכות על בסיס האנשים, שהמדינה הזאת היא עבורם נס גלוי, ושהם קמים בבוקר ורוצים להגן עליה. ובעיניי אפשר לעשות הכרעות חותכות כש... מי שנמצא שם, אגב, זה יכול להיות גם מפלגות ציוניות ערביות, אם יקומו, אני מקווה שיקומו, מפלגות ציוניות חרדיות, שאני מקווה שיקומו, אבל הרציונל הוא, הכרעות של אנשים, שהמדינה הזאת עבורם, היא באמת מולדת אהובה. ואז כשעושים את זה ככה, אני חושב שלא רק שההכרעות האלה, זה לא קשור להסכמות רחבות, ההכרעות האלה יהיו חותכות, יהיו ברורות,
אבל הם יהיו... אני חייב להגיד שעם כל ה... אני באמת מזדהה עם התחושה שיש מאחורי הדברים שאתה אומר, אבל בסוף דווקא כמדינה שרוצה להיות טובה גם עם המיעוטים שלה, שהם לאו דווקא מזדהים עם האתוס, נגיד החרדים והערבים, כן? אני גם רוצה להיות טוב איתם, אז אני צריך תמיד להעדיף משהו שיהיה יותר קל להם, גם בנושאים אגב, לכן אני גם מאוד ביקורתי לכל מי שקורא לבטל את זכות ההצבעה של מי שלא משרת.
זה כולנו, כל הדברים
האלה. זה פופוליזם זול. מה זה פופוליזם? זה חרפון.
כל הדברים האלה, אני חושב שצריך כאילו באמת להעדיף הסכמות רחבות, אבל לדעת להכריע כשלא יודעים להגיע אליהם. זה שונה.
אני גם להגיד שהיכולת להכריע מייצרת הסכמות רחבות, כי כשאתה מבין שיש לי פטיש ביד, ואני יכול לגמור את האירוע הזה, אז אתה תבוא ותתפשר. וזה משהו שהאופוזיציה זיהתה. שוב, גם בשביל טנגו של חורבן צריך שניים בעיניי, כי אם יש רק אחד, אז השני ינצח פשוט. ייקח את קולות העם וינצח. והאופוזיציה שזיהתה שהיא יכולה לקבל את כל תאוותה לכאורה, במחיר היום ונורא, של ממשלה שמרגישה שהיא לא מושלת, ולכן הופכת לחסרת אחריות לחלוטין, אז האופוזיציה לקחה בשתי ידיים את הדבר הזה, וניסתה לסכל הכל, במקום להגיד, בוא נביא תיקון לישראל, וגם נקנה גם בעצמנו נקודות מול הציבור, ואגב, אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שמהבחינה הזאת, ואנחנו כבר מתכוננים פה לאורחת שתבוא בעוד שני פרקים, מבחינתי זה הדבר רע מאוד לנו כציבור, שגדעון סער עבר לממשלה הזאת, אם הוא היה עוד נציג של אופוזיציה, שתכלס תומך רפורמה משפטית, ותומך פיצול תפקיד היועמ"שית וכל זה, והוא היה מגיע כאופוזיציה, והוא יושב בממשלה הבאה ביחד עם הליכוד, או ביחד עם מי שזה לא יהיה, והיה מעביר דברים חכמים ופרגמטיים ברפורמות, לא שאני מעריץ גדול של גדעון סער, כן, אבל לפחות הדברים שהוא דיבר עליהם, גם ממשלת השינוי צריך להגיד, של אלמנטים של רפורמה משפטית שהם רלוונטיים וחשובים, אז היינו מרגישים שיש פה שני צדדים שמתאחדים ביחד לעשות תיקון. אני רוצה לעבור איתך לנושא, אנחנו כבר קרובים לשאלות הזאת של הסוף, אני רוצה לשאול אותך רק עוד דבר אחד, דיברנו הרבה על עשייה שאנשים לא יודעים עליה, וזה משהו שבאופן כללי הייתי רוצה שאנשים יותר ידעו, מה חברי כנסת עושים לפני שהם נכנסים לפוליטיקה, אתה עסקת בדין בינלאומי, נכון, עורך דין, שעוסק בתחום הזה, עברת את החוק לסגירת אונרה, אז גם כן חלק מהמאבק הבינלאומי שלנו, דיברנו על מה שקורה לעולם השמאל, אונרה היא בדיוק אחד הדרכים שבהם יש איזה ציר כזה מטורף, שמעביר בין שמאל לגיטימי, שמאל ששולט במדינות, לבין טרור פאר אקסלנס, חמאס בתלבושת קצת אחרת. ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, באמת, קורים דברים מאוד מאוד גדולים בזירה הבינלאומית. לפני רגע הדבר הגדול היה הכרה בסומלילנד, וזה כבר מזמן, מזמן מאחורינו, כי החל משבת יש לנו מעצמה מספר אחת בעולם שחוטפת מנהיג של מדינה אחרת. אני רוצה לשאול אותך באמת על הפעולות של הממשל האמריקאי, בהקשר הזה גם יש איום מאוד מאוד בולט, החל כבר מהפגישה עם נתניהו, שטראמפ יפעל בצורה דומה באיראן, אנחנו יודעים שהרבה דברים קרו בהקשר של רפובליקות בננות ודברים כאלה, שארצות הברית הלכה והתערבה בפוליטיקה הפנימית של מדינות אחרות, וזה לא הביא לטוב, לא באפגניסטן, ולא בווייטנאם, ולא בעוד מקומות. רוצה לשאול אותך, אתה מרגיש שנעשים דברים חכמים, דברים נכונים בהקשר האמריקאי?
אני חושב שהדבר הכי טוב למדינת ישראל, כל עוד טראמפ בשלטון, ושברור שאנחנו, מה שנקרא, יד ביד ובאותו צד, זה שהוא ישדר עוצמה. ככל שהוא ישדר יותר עוצמה, אז ככה העולם, נקרא לזה, פעם היינו אומרים העולם הערבי, אבל ברוך השם זה קצת השתנה. העולם השונא ישראל, נקרא לזה ככה, הוא יותר יירתע, והוא יותר ייזהר. וכן, זה משדר גם כן לאיראן. זה משדר לאיראן, כי איראן עכשיו רואה את מה שקורה בוונצואלה, ויודעת שכשטראמפ אמר להם להיזהר עם הטילים הבליסטים ולא לחזור אליהם, אז שהוא התכוון לזה. כשטראמפ אמר להם להיזהר עם הניהול שלהם מול ההפגנות, שעדיין מתקיימות בזמן שאנחנו מדברים, כן? אז שהוא התכוון לזה, שכשטראמפ אומר משהו, הוא מתכוון לזה. אגב, זה מוזר, אבל זה כן, זה קורה. כן. אנחנו מסתכלים אחורה. אנחנו מסתכלים אחורה, וזה באמת קורה.
אגב, אני טוען את זה עוד מהקדנציה הראשונה של טראמפ. בגלל שהוא מדבר בצורה כל כך, כל כך גדולה ומגלומנית, אז אנשים חושבים שהוא מדבר ולא עושה כלום. אני טענתי שהקדנציה הראשונה שלו הייתה אחד הנשיאים הכי מקיימי הבטחות שראינו אי פעם. כיום זה באמת מורכב, יש הרבה דברים גם שהוא אומר ולא עושה או לא קוראים, אבל יש קשר מפתיע ומבהיל בין האמירות שלו לבין המעשים. האם זה לא מקרב את ונצואלה ואת איראן ואת הציר האנטי-מערבי, ציר בריקס, לבריטניה וצרפת, שבאמת אחוזות אימה מהפעולות של טראמפ?
אני לא חושב שזה באמת עושה דבר כזה. בסוף בריטניה וצרפת הם חלק מהעולם החופשי, וגם אם יש שם ממשל לדעתי בעייתי מאוד בשתי המקומות האלה, ועוד בעוד כמה מקומות באירופה, בסוף העם רואה את עצמו כדמוקרטיות, ליברליות, וגם אמריקה היא דמוקרטיה ליברלית, עם כל הניסיון להגיד שטראמפ הוא מעביר את זה למקום אחר, בסוף זה עדיין דמוקרטיה שמתפקדת לפי חוקה, מאוד ליברלית, של הפחדת רשויות, וכו' וכו' וכו'. ולכן הברית בין אירופה לבין ארצות הברית היא הרבה יותר עמוקה מאשר משהו רגעי, כמו שהברית בין ישראל לארצות הברית עמוקה מאוד. ולכן אני לא חושב שזה באמת ברמה הזאת. אני כן חושב שהממשל בצרפת, בבריטניה, בספרד ובכל מיני מקומות, יכול להיות בקנדה, למרות שלדעתי הם יפחדו לדבר, כי הם צריכים את ארצות הברית יותר מאחרים, אבל יכול להיות שהם יגנו, שהם יגידו כל מיני דברים, אבל בסוף, באמת, לעולם החופשי, טוב שהמדינה, המעצמה החופשית, החזקה ביותר, תשדר את העוצמה שלה, כי לא מזמן מה שהיא שידרה, זה פחד מלהשתמש בעוצמה הזאת. ולכן, גם אם זה קצת חריג, ואולי אפילו לאנשים קצת צמחוניים, זה טעם של בשר מדי, כאילו, וזה קצת יותר מדי חזק, והיינו עושים את זה אחרת, אולי קצת יותר עדין, או משהו כזה. בסוף, המסר שזה נותן לעולם, זה אמריקה פה, אגב, מצד שני הוא אומר, אנחנו לא רוצים מלחמות מיותרות, אנחנו לא רוצים להתערב בדברים שהם... אבל אמריקה פה. שלא תחשבו שכשאני אומר, אני לא רוצה להתערב, שזה אומר שאני לא פה.
אני רוצה להגיד
שזה... וזה משהו שלא היה בעשורים האחרונים.
טראמפ קורא לזה F-A-F-O. זה הסיסמה שהוא אומר, שמשמעותה, אם נאמר את זה בצורה עדינה, בדוק ותגלה במה הכוח שלנו.
אני רק אגיד שבהקשר הזה, זה לא רק עוצמה, אני חושב שזה מעבר לעוצמה. אני חושב שטראמפ בעצם רוכב על סדר שמתפורר. זאת אומרת, איזו תחושה כזאת של ככה הדברים עובדים, זה קשור קצת גם למלחמה, זאת אומרת, יש דרך מסוימת, ובחסות הדרך המסוימת שדברים עובדים, נקרא לזה דין בינלאומי, שאגב, חלקו מוצדק יותר וחלקו מוצדק פחות, בחסותו פשוט עלו כוחות מאוד 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 הרסניים, כמו בסוף חמאס, הכוח הכי משמעותי שלו היה בסוף הדין הבינלאומי, ו... הדבר הזה לא אפשר למדינות להשיג את האינטרסים הכי בסיסיים שלהם, ואני חושב שאנחנו נכנסים לקראת עידן, שבו מדינות, וטראמפ הוא כאילו הראש של זה, קודם כל מממשות את האינטרס הבסיסי שלהם, ואגב, צריך גם להגיד שברמת הדין הבינלאומי לא כל כך פשוט שהיה שם איזו הפרה, זאת אומרת, ארצות הברית בנתה שם קייס מאוד משמעותי נגד מדור לאורך שנים, ועדיין האמירה היא, אנחנו מפסיקים רק לדבר באוויר, והסד הזה של הדין הבינלאומי ושל השיח הבינלאומי ושל הנורמות שהוביל מדינות למצב שהן לא יכולות לדאוג לאינטרס הכי בסיסי שלהם, ישראל, למשל, לא יכול להימשך ככה. זאת אומרת...
אז אני רוצה לדייק את מה שאתה אומר, כי אני חושב שיש לזה מה ללמוד גם כן במציאות שלנו בארץ. זה לא שטראמפ אמר... לא אכפת לי מהדין הבינלאומי, אני עושה הפוך. לגמרי. כמו שאמרת, הוא מצדיק את זה, יש לו עורכי דין מאוד מוכשרים שיודעים להצדיק את זה, אבל הוא פשוט לא נכנע לפרשנות המקסימלית ביותר של הדין הבינלאומי. לצערי, אנחנו פה בארץ, במשך שנים, עשינו בדיוק הפוך. אמרנו, אם רק נכנע לפרשנות המקסימלית ביותר של הדין הבינלאומי בכל מיני נושאים, אז בעולם, כאילו, לא יבואו לרדוף אותנו, אז החיילים שלנו יוכלו להסתובב בחול, אז לא יוציאו צווי מעצר נגד שר הביטחון וראש הממשלה שלנו, כל מיני דברים שבסוף לא עזרו.
נראה לי גם פשוט שבמלחמה הזאת לא פעלנו לפי אותם פרשנויות מחמירות שפעלנו לפני המלחמה, יש?
זה לא נכון.
כלוחם בשטח, קשה להגיד שלא רואים הבדל.
בסופו של דבר. לא, זה שהעוצמה הייתה אחרת, זה ברור.
לא, גם ירי בבלתי מעורבים, אתה יודע, זה לא תקופת הפרימטר, יש קווים, ואני אישית לא עשיתי את זה, אבל יותר מאדם אחד שאני מכיר, מי שחצה, לא משנה כמה אזרחי הוא היה נראה, קיבל כדור.
כי זה מאוד קל לפי הבדין, לא לזה אני מתכוון, כי זה מאוד קל להפליל בתוך הבדין הבינלאומי, כשיש מקום סטרילי, שאתה אומר מי שמתקרב, אז
אין מה, זה לא באמת מקום סטרילי, כלומר, יש פה קייס, לאותם ממשפטנים בינלאומיים יש פה קייס, הרבה מאוד בלתי מעורבים נורו גם על ידי מה זה בלתי מעורבים? הם מעורבים בסבירות גבוהה, אבל הם נורו על ידי חבר'ה, בוא לא ניכנס לפרטים, שלא אפילו אותי בקרן הינדרה הבינלאומית, אבל בוא כן נגיד שזאת התנהלות אחרת לגמרי ממה שהכרנו. אגב, גם ביהודה ושומרון.
אני רוצה כן, אבל להחזיר את זה, סליחה שאני מחזיר אותנו לבוץ.
לא, רגע, לא, אתה מסכם, אתה מסכם.
לא מסכם.
לא, אני אומר לך לסכם.
אני מסכם.
אוקיי.
אני רוצה להגיד, את הנושא הזה, אני רוצה לקשור אותו לעוד דבר. אני חושב שאנחנו בעידן שהמון דברים שעד אליו היו מובנים מאליהם, הופכים להיות פחות מובנים מאליהם. בתקופה הזאת, אגב, דמויות יוצאות מגדר הרגיל כמו טראמפ עולות ועושות דברים מטורפים. אבל אני חושב שזה גם נכון בהקשר הזה בישראל וגם נכון בארצות הברית. מה אני מתכוון? אני חושב שהסדר הליברלי, כמו שאנחנו מבינים אותו, הפסיק להיות אפקטיבי במובן שהוא הפסיק לאפשר למדינות ולאזרחים לתפקד ברמה הכי בסיסית. מה הסכנה בזה? הסכנה היא ליפול לכל מיני היבטים סוציאליסטים וכל מיני היבטים פשיסטים, לא משנה.
אנחנו יודעים שתקופות שלנו מעלות משטרים מטורפים.
או אפילו הימין, עכשיו השמאל הקיצוני בארצות הברית תמיד היה, הימין הקיצוני עכשיו בארצות הברית בכלל מעלה פחדים.
מטרולל, כן.
אבל אני חושב שגם בארץ, העבודה שלנו צריכה להיות איך אנחנו משתחררים מהנחות היסוד של לא מאפשרות לנו להתקדם. למשל, בעיניי, הנחת יסוד אחת, כמובן ששלילת זכות הצבעה בעיניי זה באמת טמטום מוחלט. ועדיין, ההנחה שעצם זה שאתה אזרח, שנולדת פה, לא משנה מה אתה נותן, איך אתה נותן, איך אתה קשור, עדיין יש לך את רמת ההשפעה המקסימלית שיוכל להיות לכל אחד, או שאתה יכול לקבל מערכת רווחה מוחלטת שסוגרת לך את הפינה במיליון ואחד דרכים, זה לא עובד. עכשיו, זה אותו דבר, במובן הזה אני חושב שזה דומה קצת לדין הבינלאומי המקסימליסטי. זאת אומרת, יש פה, יש פה מנגנון שכבר לא עובד, וצריך לראות איך, כמובן, שלא מפרקים אותו להחלטין, ברור שצריך לדאוג למיעוטים, וצריך לדאוג שאנשים יחיו בכבוד. אגב, ז'בוטינסקי קלאסי, כן? ועדיין צריך להבין איך מכאן, בתור אנשים שאוהבים את המדינה שלנו, רוצים שהיא תשגשג, איך אנחנו מתקדמים לקראת הדבר הבא, בסדר? דואגים לשמור את הרעיונות הליברליים הבסיסיים, החשובים, אבל להתאים אותם למציאות המשתנה.
את המשבר הזה כהזדמנות, לא משחקים הגנה, אלא באמת בונים את את האפשרות הבאה, וצריך להגיד שאנחנו רואים כיום שהסדר הליברלי יצר חורים בחומה, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך כן בונים מחדש את החומה, ואיפה...
בלי לזרוק אותו לפח, זה גם חשוב
מי
מאוד.
מי אנחנו בונים את החומה הזאת? אני רוצה לעבור לשלוש השאלות הזהות שלנו, שבאמת כרגיל, אני רוצה להגיד, ופה זה היה מאוד מובהק, אבל גם בפרקים הקודמים, הם נועדו לנענע את הספינה הזאת של הפוזיציה, ולנסות לגרום לנו להיות אחרת ממה שהמחנה שלנו בהכרח הכתיב לנו. ולכן שאלה ראשונה אליך דן, היא מעשה או דעה פוליטית שלך מהעבר שאתה מתחרט עליהם היום.
מעשה זה... מה זה אומר?
הצבעה, תמיכה...
פוסט שכתבתי, זה יכול להיות.
כן, כן, לגמרי.
סבבה, אז אני אפתיע אתכם אולי, אני לא יודע, אבל אתם זוכרים כשהודלפה איזושהי הקלטה של, לא, זה לא הודלפה, סליחה, ברעיון, בתקשורת החרדית, חברי הטוב, יוסי טייב, אמר משהו שאני מאוד לא מסכים איתו, על זה שאם הבן שלו מקבל צו, אז שהוא צריך לעשות את מה שהרב שלו אומר לו, שזה לשבת בכלא, ושהוא... ילמד תורה שם. אני מאוד כעסתי, כתבתי פוסט נזעם נגדו. האמת, אני חשבתי שזה היה פוסט ענייני, אבל הוא אמר לי שהוא היה נזעם, והוא הכעס עליי מאוד. ולמה אני מעלה את זה? לא כי אני הפכתי להסכים עם יוסי, אבל כי אני חושב שגם כשאנחנו לא מסכימים, אנחנו צריכים לדעת איך לעשות את זה, במיוחד כשזה אנשים שבאמת הלכתי איתו קילומטרים, אני מכיר אותו, שנינו דוברי צרפתית, אמרת בחצי משפט שאני צרפתי, אז רק מדייק אותך, אני לא צרפתי.
כמובן, קנדי, קנדי דובר
כן,
צרפתית.
רק שאני צריך לתקן את זה בכל מקום.
לא, אז... ברור. נטו רק מבחינה
אבל
שפתית.
אבל הוא באמת צרפתי, ואנחנו באמת חיים באותה קהילה, מה שנקרא, והייתי צריך להתנהג קצת אחרת, אז אני חושב שזה...
מעורר השראה.
יפה מאוד.
שאלה הבאה, אדם ש... עמדה של אדם שלצערך אתה נאלץ להסכים איתו?
זה שאלה קשה. האמת, אני לא אגיד עמדה אחת, אבל אני אדבר על הדינמיקה שיש כרגע בתוך ועדת חוץ וביטחון, בדיונים על חוק הגיוס, שלצערי, אני אומר, כמי שחלק מהקואליציה ומאוד לא רוצה ללכת נגד הקואליציה שלו, אבל נאלץ הרבה מאוד פעמים להזדהות יותר עם הטיעונים של האופוזיציה, ואני מדייק פה ואני אומר, הטיעונים העניינים, כי יש לצערי הרבה מאוד גם פוליטיקה שם, והרבה מאוד אנשים שהם לא עניינים. אם אני אדייק ואני אגיד שם אחד, רק כי אתה שאלת, נגיד, אני מרגיש, נגיד שמרב כהן מגיעה מוכנה ועניינית יחסית, והיא באה לדבר על החוק, גם עושה פוליטיקה, אבל זה בסדר, זה המקצוע שלה, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו מסכימים אחד עם השני, ואני נאלץ להסכים איתה.
יפה מאוד, יפה מאוד. ושאלה שלישית, תחזית שלך לטווח הלא רחוק.
אני חושב שאנחנו נכנסים לעידן מאוד מאוד טוב. אני חושב שבזכותכם, כן, אתם שניכם מילואים ניקים, אז בזכותכם, בזכות הניצחון המטורף שהבאנו בהרבה מאוד זירות. שוב, אני טוען שהמלחמה עוד לא נגמרה, כן? כי אנחנו בעזה עוד לא סיימנו את העבודה, בלבנון, לדעתי, עוד לא סיימנו את העבודה, ובאיראן עוד לא סיימנו את העבודה, אז כאילו בכל הזירות עוד לא סיימנו את העבודה, אבל שידרנו עוצמה מטורפת. ואם אתה מסתובב בעולם ואתה אומר, אם היית אומר את זה, אגב, בשביעי לאוקטובר אני הייתי בחול, הייתי בקנדה, בביקור משפחתי, עם אשתי, פעם ראשונה שהלכה לקנדה, לצערי זה היה נסיעה מדהימה, אבל היא הסתיימה בשביעי לאוקטובר, ויש לה רק זיכרונות גרועים מקנדה. אבל אני הייתי בקנדה, ואז בדרך חזרה עצרנו באמסטרדם, בקונקשן, כאילו, כדי לחזור הביתה, יצאנו מהשדה התעופה שנייה, ואז אמרנו, מה אפשר לעשות באמסטרדם, כשקורה מה שקורה בשביעי לאוקטובר, אז הלכנו לאן פרנק, זה כל מה שעשינו, לא רצינו לטייל. אבל קיצור, דיברנו שם עם אנשים, וכל מי ששאל אותנו מאיפה אנחנו באים, התחושה שלהם כלפינו זה היה תחושה של רחמים. כאילו, אתם חלשים, ככה הם הרגישו, כאילו, התחושה שלך. אם אתה מסתובב היום בעולם, אז ואתה אומר את ישראל, אז יכול להיות ששונאים אותך, כן? יכול מאוד להיות, אבל לפחות הם מרגישים שאתה חזק. הם מרגישים שאתה חזק. והעוצמה הזאת תביא לנו הישגים מטורפים. זה יביא אותנו, לנו הישגים מטורפים גם בזירה הבינלאומית, המדינית, וזה ברור לי, כן? זה רק עניין של זמן, וגם בזירה הכלכלית, כי אנשים רוצים לעשות עסקים עם אנשים שהם חזקים, ובסוף זה גם הולך להתרגם גם כן לדברים, לחיי היום-יום של כולנו. יש אתגרים, כן? זה לא שאין אתגרים, יש אתגרים ביטחונים שאמרנו, שאנחנו עוד לא סיימנו את העבודה בהרבה מאוד זירות, יש גם אתגרים חברתיים בתוך מדינת ישראל, יש אתגר שאנחנו דיברנו עליו, הציבור החרדי בעוד 40 שנה שיהיה גדול כל כך, אני אגב רואה, זה פוטנציאל מטורף לצמיחה, כן? זה פוטנציאל גדול, אבל עם זה גם סכנה מאוד מאוד גדולה. ולכן יש אתגרים, אבל אני מאוד מאוד אופטימי, בגלל העוצמה ששידרנו.
מאוד, אני מקווה שאנחנו, שהאופטימיות הזאת תלווה אותנו, וגם מאוד מאוד מקווה שהיא תפגשם.
אני חייב להגיד שיש אנשים שאומרים שמי שעולה לארץ, יש לו איזשהו מחלה שהוא תמיד אופטימי. תמיד, כי אי אפשר לעלות לארץ בלי להיות אופטימי, כאילו, אז...
יפה, כן. אנחנו צריכים יותר מהציונות של החוצניקים, זה בטוח. אז תודה רבה רבה, היה כל כך מעניין, היה מאתגר, היה משמעותי. זה היה...
תודה לדן.
כן,
זה הפרק. תודה לעוז ולעוז, ואתם תחליטו מי זה.
אני רק אגיד, אמרנו את זה בשידור, שהטענה היא, יש איזה גג, שאני ועוז אף פעם לא היינו באותו חדר, אז היום עכשיו יש לנו את דן אילוז, שמעיד ששנינו היינו באותו חדר, ואנחנו לא אותו בן אדם.
שהם יגידו שזה AI במצלם, רק שיהיה ברור.
נגמר האירוע של אותו חדר. אז אנחנו היינו שתי הולוגרמות של אותו העוז, עם חבר הכנסת דן אילוז, זה הפרק החמישי של עכשיו דורנו, תודה רבה לכם שהזנתם ושצפיתם, תמשיכו איתנו וניפגש גם בפרק הבא. תודה רבה.